גיטין, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב', שורה עשירית מלמטה, במילים באי אילפה. השבוע זכיתי לשמוע סיפורים נפלאים מכלי ראשון על מרן ראש הישיבה, רבן של ישראל, הגאון רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. היינו בשמחה משפחתית, היה שם אחד ממקורבי מרן ראש הישיבה, דודי, הגאון רבי ירוחם שפרכר שליטה, מרבני ישיבת תורת חסד באלעד, סיפר הרבה סיפורים, נהג בנו עין טובה, זכה להיות מקורב, מרן ראש הישיבה במשך כ-30 שנה. אחד הסיפורים הוא סיפר שבזמן פטירת אביו, זקני הרב ידידיה נחום שפרכר, זיכרונו לברכה, הוא בא לשאול את מרן ראש הישיבה, אולי הוא ילמד את כל השישה סדרי משנה לעילוי נשמת אביו. אמר לו מרן, לא צריך לקחת דברים מדי גדולים. כל השישה סדרי משנה זה הרבה. קח על עצמך ללמוד את סדר טהרות. סדר טהרות מועיל מאוד בשביל הנשמה. אחרי כמה שנים, כשנפטרה אמו, זקנתי מרת, נחמה עשה, שפרכר עליה השלום, ומעצמו כבר למד סדר טהרות לעילוי נשמתה. סיימתי סדר טהרות, הוא מספר, המשכתי ללמוד סדר קודשי. והנה, היא באה אליו בחלום. אני צמאה מאוד, היא אומרת לו. אני רוצה לשתות מים. הלכתי להביא לה סודה. היא אומרת לי, לא, אני לא רוצה סודה, אני רוצה מים, דווקא מים, אני מאוד צמאה. קמתי בבוקר, הוא מספר, הייתי נרעש. הלכתי לשאול את מרן ראש הישיבה. הרי לא כל החלומות הם דברים של אמת, יש דברים שהם רק מה שאדם ירהר במשך היום, הוא חולם עליהם בלילה, לא תמיד יש בזה אמת. האם יש מה לחשוש לחלום הזה? אמר לי מרן ראש הישיבה, באמת, אתה לומד עכשיו סדר קודשים, תמשיך ללמוד סדר קודשים, אבל אל תפסיק ללמוד סדר טהרות. תמשיך ללמוד עוד, ביחד עם סדר קודשים, גם את סדר טהרות. אוי כל צמא לכול המים, אומר הנביא ישעיהו. ועל איזה מים מדובר כאן? אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף פי בית, הכוונה לתורה. הם צמאים לתורה. התורה נמשלה למים. למה התורה נמשלה למים? אומר המדרש רבה על שיר השירים, על הפסוק. אומר הפסוק בשיר השירים, כי טובים דודיך מיין. על הפסוק הזה באות ג' אומר שם המדרש, התורה נמשלה ליין, היא נמשלה גם למים. במה התורה נמשלה למים? מה מים מטהרים את האדם מטומאתו? אדם טובל במים, נוטל ידיו במים, המים מטהרים את האדם מטומאתו. שנאמר ביחזקאל, אומר הקדוש ברוך הוא, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. כך התורה מטהרת את הטמא מטומאתו. שנאמר בתהילים, אמרות השם, התורה, אמרות טהורות. התורה מטהרת את האדם מטומאתו כמו מים. אז בפרט, אם זה סדר טהרות, שזה סדר שעוסק בטהרה, ודאי שזה נמשל למים. אבל יותר מזה, יש ספר מגיד מישרים, מהבית יוסף, מרן הבית יוסף. דברים שהוא שמע ממגיד משמיים. הגיע אליו שליח משמיים ולימד אותו דברים. יש שם את כל סדר הדברים שהוא דיבר איתו. ושם על ספר ישעיה, פרק מם, פסוק כ"ח, הוא כותב שאחרי שהוא סיים ללמוד שם סדר קודשים, נתנו לו הוראה, כעת תלמוד סדר טהרות. ואז מה יצא? כתוב שם בלשון הזאת, כשתלמד סדר טהרות, יצאו מים חיים. על ידי שתימת סדר טהרות, דווקא סדר טהרות, יצאו מים חיים. שם הוא מביא דברים שהם תורת הסוד, מלובן העליון, דרך רחובות הנער, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן. ואז הוא מסיים ואומר, לטהר אותך, המים החיים האלה יהיו לטהר אותך מכל תומותיך. סדר טהרות, מים, כל צמא לכו למים. אולי נקדיש את הדברים היום, בהכרת הטוב, בעין טובה, ונאמר, כמה משניות בסדר טהרות, לעילוי נשמתו הטהורה, של מרן, רבי ירחמיאל גרשון, בן מרן רבי יהודה צבי אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. בסדר טהרות, יש הרבה דברים שנוגעים לאדם שנטמא ברשימה של טומאות, והוא בא להיכנס לבית המקדש, הוא לא יכול להיכנס בטומאה, אז הוא צריך להיטהר. אבל בזמן שאין בית מקדש, וגם אם אדם רוצה להיטהר, הוא לא יכול לטהר את עצמו באופן מושלם, כי אין לנו את אפר פרה אדומה. אז רוב הדברים שנוגעים בסדר טהרות, לא שייכים לזמן שבית המקדש אינו עומד על תילו, ואין לנו אפר פרה אדומה, ואנחנו לא אוכלים בשר קודשים. אבל יש דברים שנוגעים גם בזמננו, אם זה הלכות מקוואות, ועוד כמה הלכות שנוגעות. אבל יש מסכת אחת בסדר טהרות, שזה פלא שלא כולם יודעים, אבל זה מסכת שעוסקת בהלכות מצויות יום-יום. מסכת ידיים. מסכת שעוסקת בהלכות נטילת ידיים. ועל העניין של נטילת ידיים מסתפק אילפה. באי אילפה, כשאדם נוטל ידיים, האם הוא צריך לתאר את ידיו בבת אחת, או שהוא יכול לתאר אותם לחצאים? על איזה אופן הוא מסתפק? הגמרא מביאה כמה אפשרויות. אבל השאלה שלו היא כזאת, האם ידיים תאורות לחצאים, או אין תאורות לחצאים? באיזה מקרה הוא מסתפק? איכי דמי, אי לימה, אם נאמר, דקמשהו ביתרי מרביעית, שהיה כלי מכיל רביעית מים, שבשביל לטול ידיים צריך שהכלי יכיל רביעית מים. הלך אחד, נטל ידיים מהכלי הזה, הוא בוודאי יצא ידי חובה. עכשיו בא מישהו שני ורוצה לטול ידיים ממה שנשאר בכלי. האם אפשר או לא? אם זאת השאלה, והתנן, למדנו משנה מפורשת, המשנה הראשונה במסכת ידיים, שם כתוב, מרביעית מים, זה השיעור של מים שבכלי שצריך להיות כדי ליטול ידיים. צריך שבכלי יהיה רביעית מים. נוטלים לידיים לאדם אחד. ואם אחרי שאדם אחד נטל מרביעית מים, כעת יש כאן פחות מרביעית, ומישהו שני רוצה ליטול ידיים, ואפילו לשניים, הוא יכול גם ליטול ידיים. למה? כי הסיבה שיש כאן פחות מרביעית, זה מכיוון שהשתמשו במים שהיו כאן לטהרה. אז המים שנשארו כאן נקראים שיערי טהרה, והכלל הוא שאפשר ליטול ידיים משיערי טהרה. לכן שני אנשים יכולים ליטול ידיים זה אחר זה, מכלי שהיה בו בדיוק רביעית מים. ואם זה משנה מפורשת, ועוד בתחילת מסכת ידיים, לא ייתכן שאילפה לא יכיר את המשנה הזאת. ודאי שלא על המקרה הזה הוא יסתפק. ואלא תאמר שאילפה יסתפק באופן דקמשי, הוא נטל חדה חדה ידי. יד אחת, וניגב אותה, כך מביא הגרש ירחים, ואחר כך נטל את היד השנייה. האם זה מועיל? גם על מקרה כזה לא ייתכן שאילפה יסתפק, והתנן, הרי יש ברייתא, כך מבארים על פי פירוש רשי, שזה ברייתא. הנוטל ידו אחת בנטילה. יד אחת הוא נוטל מכלי, נטילת ידיים. וידו אחת בשטיפה. טבילת ידיים, שזה מועיל, אפשר לטבול ידיים גם כן. ב-40 שעה, במי נהר, אפשר לטבול ידיים. מתי שצריך נטילת ידיים. אבל כאן יד אחת הוא נוטל מכלי, ויד שנייה הוא טובל ב-40 שעה. אז אומרת הברייתא, שאף על פי שכל יד הוא תיאר בדרך שונה, בכל זאת ידיו תאורות. כי מעשה התארה על כל יד בפני עצמה מועיל. אם כן, גם מועיל כשהוא נוטל יד אחת ומנגב אותה, ואחר כך נוטל את היד השנייה. לא ייתכן שאילפה יסתפק על מקרה שברייתא מפורשת מדברת עליו, על דבר דומה לו. למה לא ייתכן? לא מצאנו חכמים ששאלו שאלות, והתשובה על השאלה שלהם היא ברייתא? הברייתא תרצה את השאלה? הרבה פעמים יש דבר כזה, שהוא מסתפק בשאלה, ואומרים לו, התשובה היא, יש ברייתא שאומרת כך, והברייתא מתרצת את השאלה. אז משנה באמת כל האמוראים היו צריכים לדעת, את כל השישה סדרי משנה, אבל ברייתות, לא כולם היו בקיאים בברייתות. אלא כותב בספר ברכת אליהו, שבילדותו, הוא מספר, הוא למד באיזה תלמוד תורה בתל אביב, ושם המלמד השיב להם תשובה על השאלה הזאת. סיפור שהגמרא במסכת תענית דף כ"א מספרת, שאילפה למד תורה עם רבי יוחנן, והם חיו בדחקות נוראה, והם החליטו לצאת ולהתפרנס. הם בדרך ישבו בסמוך לאיזה קיר שהיה רעוע, הם לא ידעו מזה, והם באו לסעוד את סעודתם. רבי יוחנן שומע שני מלאכים מדברים אחד עם השני, אחד אומר לשני, בוא נפיל עליהם את הקיר הזאת. הם הולכים לעזוב את התורה ולעסוק בחיי שעה? אמר השני, לא, יש כאן אחד מהם שהשעה עומדת לו. הוא עתיד להיות גדול, אל תפיל עליהם את הקיר הזה. שואל רבי יוחנן את אילפה, שמעת משהו? אומר לו, אילפה, לא שמעתי כלום. רבי יוחנן הבין שאם הוא שמע ואילפה לא שמע, כנראה הוא זה שהשעה כעת עומדת לו. אז הוא החליט שהוא לא הולך לעסוק בפרנסה, הוא חוזר ללמוד תורה. חזר, נהיה ראש ישיבה. אחרי שאילפה הלך לפרנסתו וחזר, אמרו לו, אם היית נשאר כאן, אתה היית ראש הישיבה. לא חבל? אמר להם אילפה, הוא תלה את עצמו על תורן הספינה, ואמר, נכון עסקתי בסחורה, אבל עדיין אני למדתי תורה. וכל כך אני בקי בתורה, הוא אומר, שאם מישהו יביא לי ברייתא, שנשנתה בבית מדרשם של רבי חייא ורבי הושעיה, מסכת חולין, דף קוף ממה לפנאמר, שהברייתות המדויקות זה ברייתות שנשנו בבית מדרשם של רבי חייא ורבי הושעיה. אם תמצאו לי ברייתא אחת, ואני לא אמצא לכם מקור לזה מהשישה סדרי משנה מהמשניות, אז הוא אומר על עצמו שהוא יפיל את עצמו מהספילה לתוך המים. ובאמת, אילפה היה בקיא בכל הברייתות. אז אם כן, לא ייתכן שהוא מסתפק כאן בשאלה, שהתשובה לשאלה זה ברייתא מפורשת. שאר החכמים יכול להיות שמסתפקים בשאלה, והתשובה לשאלה שלהם זה ברייתא. הם לא צריכים להיות בקיאים בכל הברייתות. אבל אילפה שהיה בקיא בכל הברייתות, לא ייתכן שמסתפק בשאלה, שהתשובה לשאלה שלו זה ברייתא מפורשת. ואלא, אם נאמר שאילפה יסתפק באופן, דקמה שי פלגה פלגה דידי, הוא נטל חצי משיעור נטילת ידיים וניגב, ואחר כך נטל את החצי השני, ועל זה אילפה הסתפק עם ידיו תאורות, ואמרי דבי רבי ענאי, הרי דבי רבי ענאי, רבי ענאי היה רבו של אילפה, בבית מדרשון נאמר מפורש, ידיים אין תאורות לחצאין, אם הוא לא נטל את כל ידו בפעם אחת, ידיו לא נטהרו, לא ייתכן שאילפה הסתפק בספק, שבבית מדרשו של רבו נאמרה ההלכה הזאת מפורש. לא צריכה השאלה של אילפה, אלא כשהוא לא ניגב עדיין את החלק של היד שהוא נטל. דאיקה משקה תופח, שעדיין זה קצת רטוב. הספק של אילפה הוא, אם המשקה שעדיין קצת רטוב בחלק הראשון שהוא נטל, עכשיו כשהוא נוטל בחלק השני, האם הרטיבות הזאת מחברת את שני החלקים, שזה יחשב שהוא נטל את הכל בפעם אחת, הוא יוצא ידי חובת נטילת ידיים, או לא? גם זה לא ייתכן שיסתפק אילפה, כי ודאי זה לא נקרא חיבור, ודאי זה לא נחשב שהוא יוצא ידי חובת נטילת ידיים. כי וכי איקה משקה תופח מי אבי, זה שיש לו רטיבות, שהידיים שלו עדיין קצת רטובות, זה לא נחשב מספיק רטוב כדי שזה יחשב חיבור. והתנן, כמו שהמשנה אומרת, מסכת טהרות. יש סדר טהרות, ואחד מהמסכתות בסדר טהרות זה מסכת טהרות. אז שם בפרק ח' משנה ת' נאמרה הלכה מאוד מאוד מעניינת. הניצוק, דהיינו, יש כלי עם משקה. כלי טהור עם משקה טהור. ובן אדם בא לשפוך מהמשקה הטהור לתוך כלי טמא. עכשיו, המשקה שנוגע בכלי הטמא נטמא. אבל יש כאן קילוח מהכלי העליון, שאתה שופך מהמשקה שבו, לכלי התחתון, והקילוח הוא מגיע מהכלי העליון לכלי התחתון. אומרת המשנה, זה לא נחשב חיבור. והכלי התחתון לא מטמא את המים שלא נוגעים בו. הוא לא נוגע, הוא לא מטמא את המים שבקילוח, אלא רק את המים שנוגעים בו ממש. וכן, הקטפרס אר משופע שיש לו ירידה תלולה ויוצא, יורד מים, מקלח מים ממנו, גם כן, זה לא נחשב חיבור הקילוח הזה. ומשקה תופח, כשיש רטיבות קלה מאוד, זה לא נחשב, אינו חיבור, לא לעניין טומאה. כמו שאמרנו, במקרה של ניצוק, הוא שופך מכלי טהור לכלי טמא, אפילו שהקילוח של המים לכאורה מחבר את שני הכלים, המים העליונים לא נטמאים, כי הניצוק לא נחשב חיבור. וכן בקטפרס, כשמים מקלחים במורד ההר, אם שופך מים בהר, אפילו אם המים התחתונים מחוברים לטומאה שנמצאת בתחתית ההר, המים העליונים לא נטמאים. וכן במשקה תופח, אם יש קערה רחבה, ובשני הצדדים שלה יש כינוס של משקים, כינוס אחד המשקים טהורים והשני המשקים טמאים, גם אם המשקה, יש רטיבות של משקה שמחברת בדופן בין שני המשקים, זה קצת רטוב שם, והרטיבות הזאת לכאורה מחברת בין שניהם, בכל זאת המים הטמאים לא מטמאים את המים הטהורים, כי זה רק קצת רטיבות. וכן, זה לא נחשב חיבור לטהרה. שני מקוואות, שבשביל שמקווה יוכל לטהר, צריך שיהיה בו נפח מים של 40 סאה, לא פחות. יש לי כאן שני מקוואות, שבכל אחד מהם יש פחות מ-40 סאה, ומחוברים על ידי קילוח שיורד באוויר, ניצוק, או על ידי הקילוח של מורד ההר התלול, או על ידי משקה שהוא קצת רטוב, זה לא נחשב חיבור, זה לא מכשיר את המקווה, זה לא מחבר את שתי המימות, שני המימות יחד. מכל מקום רואים שזה שיש קצת רטיבות, משקה תופח, זה לא נחשב חיבור. אז ודאי שאם אדם נטל חלק מידו, וקצת המים עדיין רטובים שם בדרגה של תופח, ואחרי זה נוטל את החלק השני, ודאי שזה לא מצטרף. אלא על איזה מקרה הספק של אילפה. וזה באמת המסקנה, והספק נשאר בספק. לא צריכה, השאלה של אילפה לא נצרכה אלא למקרה שבאמת עליו אין תשובה. יש כמה דרגות ברטיבות של מים. יש רטיבות שהוא תופח, שזה קצת רטיבות, ויש יותר רטיבות, שהיד רטובה יותר, תופח על מנת להדפיח. מה ההבדל? כשזה תופח, זה אומר, זה רטוב. אתה נוגע, זה רטוב. אבל כשאני נגעתי ברטיבות הזאת, היד שנגעה, היא לא נרטבת כל כך שיכולה להרטיב משהו אחר. זה לא רטיבות כל כך גדולה. זה נקרא תופח. אבל אם זה כל כך, היד כל כך רטובה, שאם אתה נוגע ברטיבות הזאת ביד יבישה, היד היבישה נהיית כל כך רטובה, עד שיכולה להרטיב משהו אחר, זה נקרא תופח על מנת להדפיח. אז אם אדם נטל חלק מהיד, ועדיין המים שביד, שבחלק של היד תופח על מנת להדפיח, זה רטוב מאוד. ואחר כך הוא נוטל את החלק השנייה, החלק השני. האם אנחנו אומרים שזה מצטרף? על זה מסתפק אילפה. דאיקה תופח על מנת להדפיח. האם זה חיבור או לא? אז הגמרא בהתחלה אומרת, לכאורה נמי תנינא, זה גם נאמר מפורש, שכתוב שתופח על מנת להדפיח, זה נחשב חיבור. אבל הגמרא דוחה את זה. כי הסיבה שתופח על מנת להדפיח, במשנה נאמר שזה חיבור, לטומאה ולטהרה, זה נאמר לעניין מיוחד, ואנחנו נרחיב. דילמה לעניין צירוף מקוואות, וכדבריו של רבי יהודה היא. דתנן, משנה במסכת מקוואות. שם נאמר, מקווה שיש בו בדיוק 40 סאה מכוונות. אין בו טיפה אחת יותר. וכשיורד אדם אחד לטבול, הוא נרטב כמובן, אתה לא יכול לטבול במקווה ולהישאר יבש. אז הרטיבות הזאת מחסירה מהשיעור של המים של המקווה. אז השני שעכשיו ירד לטבול, כבר לא טובל ב-40 סאה. כי היה פה מקודם מדויק 40 סאה. וירדו שניים וטבלו. אז אם זה שניהם בבת אחת, הם תיאורים, כי כשהם היו, כשהראשון היה בפנים, המים שעליו מצטרפים. ואם כן, יש כאן 40 סאה. אבל אם הם טבלו בזה אחר זה, הראשון כמובן טהור, כי כשהוא טבל היה כאן 40 סאה מים במקווה. והשני נשאר טמא. למה? כי כשהוא טבל כבר לא היה כאן 40 סאה, כי הראשון, כשהוא נרטב, הוא החסיר מה-40 סאה. רבי יהודה מחדש ואומר, אם היו רגליו של הראשון נוגעות במים כשהשני טובל, אחד ירד לטבול במקווה. ובא לצאת. לפני שהוא הספיק לצאת לגמרי, נכנס השני. כשהשני טבל, רגליו של הראשון עדיין נגעו במים של המקווה. המים שנמצאים על הראשון נחשבים מחוברים למים של המקווה על ידי אחד מהדברים שנאמרו הלכה למשה מסיני, גוד אחית מחיצתה, תמשוך ותוריד את המחיצה. אז זה לא דווקא נאמר לעניין מחיצה, כאן אנחנו רואים שזה נאמר גם לעניין מים. אנחנו מחשיבים כאילו המים שעליו יורדים לבתוך המקווה ומצטרפים. ולכן אף השני טהור. אם כן, אפשר לומר שנכון שתופח להדפיח זה נחשב חיבור. אבל זה דווקא נאמר כמו דבריו של רבי יהודה, שמחשיבים את המים שלמעלה כאילו הם למטה, על ידי שיש חיבור תופח על מנת להדפיח בין המים העליונים למים התחתונים. להחשיב את המים שלמעלה כאילו הם למטה. אבל זה דווקא בעניין שזה מתחבר על ידי גוד אחית, על ידי שתמשוק ותוריד ללמטה את המים שנמצאים על גופו של הטובל הראשון, לצרף אותם למים שבמקווה. אבל אילפה מסתפק על מקרה אחר, כשהוא רחץ חלק מהיד במים, וכעת על המים שלו יש רטיבות בדרגה הגבוהה יותר של תופח על מנת להטפיח, ועכשיו הוא רוצה לצרף את הנטילה של החלק השני, שזה יחשב כמו שהוא נטל את היד בבת אחת. זה לא ברור לנו, כאן אי אפשר לומר גוד אחית, לא ברור לנו שאנחנו אומרים שזה מצטרף, ולכן הספק של אילפה נשאר ספק. להלכה כותב השולחן ערוך, אור החיים סימן קוף סמך ב' סעיף ג' שמצטרפים. אם הרטיבות שביד היא כל כך שיכולה להרטיב משהו אחר, תופח המנת לתפיח, אז המים כן מצטרפים. אמר רבי ירמיה, הרי אמרו, זה משנה במסכת זווים, זה גם כן חלק מסדר טהרות. פרק ה' משנה י"ב. אחד מהדברים שהם טומאה שתקנו חכמים, טומאה מלרבנן, אדם שטבל מטומאתו במקווה כשרה, אחר כך הוא בא ראשו ורובו במים שאובים שנמצאים בכלי. אז כאן אנחנו מדברים שהוא טובל בתוך מים, רק שזה לא כמו מקווה שזה מי גשמים, שמקפידים שהמים מאז שהם ירדו בגשמים לא יהיו מכונסים בתוך כלי. תמיד דואגים שהמים האלה יעברו דרך כל מיני תעלות, שלא יהיה בהם תורת כלי, עד שמגיעים לאוצר מי גשמים שבמקווה. תמיד דואגים שהמים האלה לא יהיו מים שאובים, דהיינו שהם לא יהיו כנוסים בתוך כלי. אבל כאן כשהוא טבל בתוך מים שאובים, חכמים תקנו שהאדם הזה נטמא מדי רבנן. מדברים פה על טומאה שקשורה להיכנס לבית המקדש ועניינים האלה. למה? כי אנשים היו טובלים במים של המקווה, והם רצו להוריד את המים האלה, כי המון אנשים היו טובלים במים של המקווה, אז המים האלה כבר היו מים כאלה שהבאדם היה רוצה להוריד אותם מעליו, אז הוא הלך לטבול במים אחרים. וחכמים חששו שאנשים יאמרו, יראו שאנשים טובלים גם במים האלה, במים השאובים, יהיו סבורים שהמים השאובים גם מתארים. לכן תקנו חכמים שמי שטובל במים שאובים, אחרי שהוא טבל במים מי גשמים, זה מטמא אותו מדרבנן. תקנה נוספת, וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים מים שאובים. אז אם הוא היה טבול יום, דיינו שהוא טבל במקווה, הוא היה טמא וטבל במקווה, ואחר כך באו עליו שלושה לוגים, שפכו עליו שלושה לוגים מים שאובים, בוודאי שזה מטמא אותו מדרבנן. אבל אם הוא לא היה טמא שטבל, אלא אדם טהור שטובל במים שאובים, זה לא מטמא אותו. אבל אם נפלו עליו שלושה לוגים, כמו המקרה שלנו, שפכו עליו, על ראשו ועל רובו, שלושה לוגים מים שאובים, זה מטמא אותו מדרבנן. כך תקנו חכמים. כמובן, הדברים האלה מדברים לעניין טומאה, להיכנס לבית המקדש, לאכול קודשים וכדומה. אז זה באמת הלכה. שיש שני דרכים שמתמים מדרבנן. או טבילה במים שאובים, או שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים. לא בטבילה, אלא בנפילה, שנופלים עליו מים שאובים. מסתפק רבי ירמיה, באי רבי ירמיה. כשלא היה ראשו ורובו בתוך הכלי, ולא נשפחו על ראשו ורובו שלושה לוגים, אלא חצי גופו בביאה בתוך כלי של מים שאובים, וחצי גופו בנפילה שנשפחו על חצי גופו שלושה לוגים מים שאובים. מהי? האם הם מצטרפים והוא נטמא מדרבנן? או רק אם כולו בא במים שאובים בכלי, או שבא על כולו מים שאובים בשפיכה, רק אז גזרו חכמים טומאה? תיקו, השאלה תישאר בספק. אמר רב פאפה, הרי אמרו, וגם כאן יש לנו משנה נוספת בסדר טהרות. זה משנה במסכת מקוואות פרק ג' משנה ד'. בעל קרי, שהוא נטמא בטומאת קרי, אז אם הוא בריא, עזרא הסופר תיקן, שגם אם הוא לא מתאר את עצמו להיכנס לבית המקדש, אבל הוא צריך לתאר את עצמו, לטבול במקווה, בשביל ללמוד תורה, בשביל להתפלל, תפילת עזרא. אבל אם הוא חולה, אז תקנו שמספיק שנותנים עליו 9 קבים מים, אפילו מים שאובים. חולה שנתנו עליו 9 קבים מים שאובים, טהור. טהור לעניין תפילת עזרא, שיכול לעסוק בתורה ויכול להתפלל. בא רב פאפה, מה היה הדין אם חצי גופו הוא מתאר במקווה, טבילה במקווה של 40 סאה, וחצי גופו הוא מתאר בנתינה שנתן על עצמו 9 קבים מים שאובים? הוא יכול אפילו להיות על ידי רחיצה במקלחת, שנשפך עליו, על ראשו ורובו, כמות של מים של 9 קבים. אז אם הוא במצב כזה שהוא מוגדר חולה, שנותנים עליו 9 קבים מים שאובים, זה מתאר אותו. אבל דווקא 9 קבים של מים שאובים, שנתנו על ראשו ורובו. אבל אם זה לא נתנו על ראשו ורובו 9 קבים מים שאובים, אלא חצי מגופו תובל ב-40 סאה, וחצי הוא רוצה על ידי 9 קבים. מהי? האם זה מצטרף? או שהוא צריך לתאר את או כולו בטבילה ב-40 סאה, או כולו ב-9 קבים. תיקו. השאלה הזאת תישאר בספק. במשנה למדנו שני מקרים. וכמובן אנחנו מדברים על המילים המרגשות שפותחים את המסכת, מסכת גיטין, שליח שמביא מחוץ לארץ, לארץ ישראל, גט, מהבעל לאישה, תקנו חכמים שהוא יאמר, בפניי נכתב, אני ראיתי איך כתבו את הגט, ובפניי נחתם, אני ראיתי איך העדים חתמו את החתימות שלהם על הגט. וכמובן, אז הגט יהיה כשר. אומרת המשנה, אם אחד אומר, בפניי נכתב, ואחד אומר, בפניי נחתם, פסול. יש מקרה נוסף, נאמר את זה כבר מיד עכשיו. אם שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד שלישי אומר בפניי נחתם, לפי חכמים גם המקרה הזה הגט יהיה פסול. וכאן רבי יהודה מכשיר. עכשיו, אמר רב שמואל בר יהודה, אמר בשם רבי יוחנן על המקרה הראשון, אחד אומר בפניי נכתב, והשני אומר בפניי נחתם. הגט פסול. לא שנו. מה ששנינו במשנה שהגט פסול, כשלא אותו אחד שאמר בפניי נכתב, אומר בפניי נחתם, אלא כשאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. זה לא ששניהם שליחים של הבעל להביא את הגט. אחד הוא שליח של הבעל, והשני הוא לא שליח של הבעל, אלא הוא רק יכול להעיד, בפניי נחתם. אבל הוא לא בא בשליחות הבעל. אז באמת הגט פסול. למה? כי השליח לא אמר כתקנת חכמים, הוא לא אמר בפניי נכתב או בפניי נחתם. אבל אם שניהם שליחים, הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אז לפי הלשון שלנו, לפי הלשון הראשון, אומר רבי יוחנן, כשר. אפילו שאחד אמר בפניי נכתב, והשני אמר בפניי נחתם. נראה תכף את הלשון השני, שרבי יוחנן סובר שזה יהיה פסול. אבל לפי הלשון הראשון, כשר. נשאלת השאלה למה. הרי חכמים תקנו ששליח יאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. מישהו כאן אמר את זה? זה אמר בפניי נכתב, והוא לא אמר בפני נחתם, והשני רק אמר בפני נחתם, הוא לא אמר בפני נכתב, למה זה יהיה כשר? על מה? רואים מכאן, שכסבר רבי יוחנן, שכל הדין שתקנו חכמים, שהשליח אומר בפני נכתב ובפני נחתם, זה רק בשליח אחד, אבל כשיש כאן שניים שהביאו גט ממדינת הים, אין צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. רש"י מבאר, כי רבי יוחנן סובר כמו דעת רבה. דעת רבה היא שהטעם שתקנו חכמים, ששליח שמביא גט ממדינת הים לארץ ישראל צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כי הוא הופך להיות המקיים שמקיים את החתימות, כדי שלא יוכל אחר כך הבעל לומר שחתימות מזויפות. ולמה אם כן צריכים שהוא יקיים? מה הבעיה אם הבעל יאמר שחתימות מזויפות, להביא שני עדים שיכירו את החתימות ויאמרו שהחתימות אינן מזויפות, ואז נסמוך עליהם, על פי העדות שלהם? התשובה היא, כשאתה מביא גט מחוץ לארץ לארץ ישראל, אז בני ארץ ישראל לא בקיאים בחתימות של בני חוץ לארץ. אין כאן עדים שיהיו מצויים לקיים את החתימות. אבל כל זה דווקא כששליח אחד מביא את הגט. אבל כשמביאים שני שליחים את הגט, אז הם עצמם יהיו העדים. יש לך עדים מצויים לקיימו, מה הבעיה? תקרא להם אם הבעל יבוא ויטען שהחתימות מזויפות, הם יבואו ויקיימו. לכן, כששניים מביאים גט מחוץ לארץ לארץ ישראל, הם אינם צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם. לכן כאן, כשאחד אומר בפני נכתב והשני אומר בפני נחתם, זה לא מוריד, זה לא פוסל. אמר לי אביי לרב שמואל בר יהודה, אלא מעתה לפי דבריך ששני עדים לא צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. בוא נראה את המקרה השני במשנה סיפה. דקטני, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד שלישי אומר בפני נחתם, פסול ורבי יהודה מכשיר. יש כאן ויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה. צריך לומר שטעמה של חכמים שפוסלים, כיוון דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. לא יכול להיות שהם שניהם שאמרו בפני נכתב, שליחים של הבעל למסור את הגט. כי הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אם שניהם שליחים, ודאי שמכשירי רבנן. רבנן ודאי היו אומרים שזה קשר, כי כמו שאתה אומר, בכלל הם לא היו צריכים לומר בפני נכתב. אז כשהם אמרו, ודאי שזה לא פוסל. אמר לי, אז רב שמואל בר יהודה אמר, אין, נכון, אז שאם באמת שניהם היו שליחים, חכמים היו מכשירים את הגט, אפילו שהם לא אמרו כתקנת חכמים. אם כן, שואל אביי, וכי אין הגט יוצא מצחת ידי שניהם, במקרה שרק אחד מהם הוא השליח, במאי פליגי. למה רבי יהודה באמת מכשיר? למה חכמים פוסלים? מובן, כי יש כאן שליח אחד, והוא לא אמר בפני נכתב ובפני נחתם, הוא רק אמר בפני נכתב, ומישהו שלישי אמר בפני נחתם. אבל למה רבי יהודה מכשיר? מתרץ את הגמרא. תנא קמא, חכמים, מר סבר, שגם אם זה שמעיד על החתימה הוא השליח, גם אם נאמר שזה שאמר בפני נחתם הוא השליח, וחכמים האמינו לשליח כמו שני עדים, שזה הרי הטעם, שבגלל שאין עדים בארץ ישראל שמכירים את החתימות של בני חוץ לארץ, לכן השליח אומר בפני נכתב ובפני נחתם, העיקר זה בפני נחתם, שהוא בעצמו מקיים את החתימות. ואיך אתה מאמין לשליח אחד? חכמים האמינו לו כמו שני עדים. אבל זה דווקא בגט, כדי שהאישה לא תישאר עגונה, כמו שהתבאר בדף ג'. אבל כאן, כשהוא אומר רק בפני נחתם, ושניים אחרים אמרו בפני נכתב, אז בעצם הוא מקיים כאן את החתימות בדיוק כמו כל קיום חתימות על כל שטר אחר. כל שטר, אדם הלך הלווה כסף לשני, והוא אומר לו, מי אמר שתחזיר לי? אני רוצה שתכתוב לי שטר. כתב לו שטר. עכשיו, מי אמר שהשטר הזה לא מזויף? אני רוצה שתביא לי שני עדים שיחתמו עליו. הביא שני עדים שחתמו. מגיע הזמן הפיראון, הלווה אין לו בדיוק כסף עכשיו, ואין לו מאיפה להשיג, אז היצר הרע מתגבר עליו, הוא משקר, הוא אומר, השטר הזה מזויף. לך תוכיח שהוא משקר. אתה קורא לשני עדים, שאומרים, בפניי נחתם, ובזה נחתם הסיפור. קיימו את החתימות, ואז המלווה תובע את החוב מהלווה. הם אומרים רק בפניי נחתם. הם לא צריכים לומר בפניי נכתב. ופה, כשהשליח אומר בפניי נחתם, הוא בעצם אומר כמו כל קיום שטרות רגיל. רק מה, יש פה הבדל. כאן מגיע בן אדם אחד ואומר בפניי נחתם, ובדרך כלל צריכים שניים שיאמרו. ולמה כאן יכול להיות שיספיק אחד? בגלל תקנה מיוחדת שתקנו חכמים, כדי שהאישה לא תישאר עגונה. אבל אם אתה תתיר, כשהוא רק יאמר בפני נחתם, בלי לומר גם בפני נכתב וגם בפני נחתם, זה נראה כמו כל קיום רגיל של שטרות. אנשים יטעו, וכשהם יראו אחד אומר בפני נחתם וסומכים עליו, יחשבו שבכל קיום מספיק אחד שאומר בפני נחתם, גם בשאר שטרות. לכן גזרינן דילמה אתיה להחלופי בקיום שטרות דאלמה בעד אחד, גוזרים שמה יבואו להחליף בקיום שטרות בשאר שטרות בעד אחד, ולכן גזרו שהגט יהיה פסול. ורבי יהודה אמר סבר, כיוון שיש כאן שני עדים שאומרים בפניי נכתב, ורק אז לפי רבי יהודה זה יהיה כשר, אז יש כאן היכר. אתה רואה ששניים צריכים לומר בפניי נכתב, כדי שיספיק שהשליח לומר רק בפניי נכתב. אז יש כאן היכר, ולא גזרינן, לא חוששים שמה יבואו להחליף בשאר קיום שטרות, ששם הרי לא צריכים שניים שאומרים בפניי נכתב. לכן, גם אם השליח רק אמר בפניי נכתב, הגט יהיה כשר. זה לפי לשון ראשון. לישנה אחרינה אמר לה, לשון שני אומר, אמר רב שמואל בר יהודה, אמר בשם אותו רבי יוחנן של הלשון הראשון, לפי חכמים, אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם, אפילו ששניהם שליחים של הבעל, שלפי הלשון הראשון אמרנו שזה יקשר, לפי הלשון השני זה יהיה פסול. אם אחד אומר בפניי נכתב, והשני אומר בפניי נחתם, פסול. על מה? כסבר רבי יוחנן, שהם צריכים לומר בפני נכתב ובפני נכתם. למה? הרי זה שניים. רואים שאפילו אם שניים הביאו גט ממדינת הים, הם צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נכתם. ואם הם לא אמרו כמו תקנת חכמים, אלא זה אמר בפני נכתב וזה אמר בפני נכתם, חוששים שמה יבואו להחליף בקיום שטרות רגילות, להכשיר כשאחד אומר בפני נכתם, לכן תקנו שזה יהיה פסול. אמר לי אביי, לרב שמואל בר יהודה, לדבריך, שגם כששניהם שליחים, הם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נכתם, אלא מעתה, תסביר את המקרה השני, במשנה סיפה, לקטני, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד שלישי אומר בפני נכתם, לפי חכמים פסול, ולפי רבי יהודה הוא מכשיר. צריך לומר, שאפילו כשהגט יוצא מתחת ידי שניהם, שניהם שליחים, פס לי רבנן. רבנן יפסלו, כי אתה הרי אומר, שגם בשניים צריכים לומר גם בפניי נחתם וגם בפניי נחתם, וכאן הם לא אמרו גם בפניי נחתם. ורבנן יפסלו, לכן. אמר לי, אז ענה רב שמואל בר יהודה, אין, נכון, באמת חכמים סוברים שגם כששניהם שליחים, אם הוא לא אמר כתקנת חכמים, גם בפניי נכתב וגם בפניי נחתם, פסול. אם הוא רק אומר בפניי נחתם, זה לא מספיק, הוא צריך גם לומר בפניי נכתב. אם כן, נשאלת השאלה, למה כששניים אומרים בפניי נכתב והשלישי אומר בפניי נחתם, רבי יהודה מכשיר, במאי כמפלגי? הרי בעצם אף אחד כאן לא אמר כמו תקנת חכמים, למה רבי יהודה מכשיר? תשובה, מר סבר דעת חכמים, שהטעם, למה תקנו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, לפי שבני חוץ לארץ אינם בקיאים בהלכה, שכשסופר כותב גט לאישה, הוא צריך לכתוב את הגט לשמה של אותה אישה. הוא לא יכול לכתוב סתם את הגט, ואחר כך יכתבו את השמות לפי מי שיצטרך את הגט הזה. לא, הגט צריך להיות כתוב לשמה של האישה הזאת. הם בני חוץ לארץ לא בקיאים בהלכה הזאת. ולכן תקנו חכמים שהשליח שמביא מחוץ לארץ לארץ ישראל את הגט, יאמר מפורש, אני יודע שהגט הזה נכתב לשמה, בפניי נכתב ובפניי נחתם. ואם כן, גם כשזה שני עדים הם צריכים להעיד שהגט נכתב כדת וכדין. כי מה זה משנה אם יש כאן עד אחד או שני עדים? אם הסיבה שצריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה כדי שהשליח הזה יהיה במקום העדים והוא יבוא לקיים את החתימות, ואם אחר כך הבעל יבוא ויטען שהחתימות מזויפות, לא נאמין לו, כי השליח הזה הוא במקום שניים, כי כך תקנו חכמים. אז אם יש לנו כאן שני עדים שביאים את הגט, הם כבר לא צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כי יש לנו אותם. אם הבעל יבוא ויטען שהחתימות מזויפות, נקרא להם, והם יקיימו את החתימות. אבל מכיוון שהתנא הראשון, דעת חכמים, הוא סובר שהטעם שתקנו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה בגלל שבני חוץ לארץ לא יודעים שצריכים לכתוב את הגט הזה לשמה. בכל אופן מיעוט מביניהם, לא יודעים את זה, אז חוששים שהגט לא נכתב לשמה. לכן השליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז זה לא משנה אם זה עד אחד או מאה עדים. גם אם זה יותר מעד אחד, יצטרכו להעיד, לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, כדי לדעת שזה נכתב לשמה. כל ההבדל אם יש כאן שניים או אחד, זה ששניים יותר טוב לנו מאחד, זה בגלל שהשניים האלה, אם הבעל יטען שהחתימות מזויפות, הם יבואו, יקיימו את החתימות. אנחנו לא צריכים, כדי למנוע מהבעל לטעון שהחתימות מזויפות, שהשליח יאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אבל אם הסיבה היא כי אנחנו רוצים להיות בטוחים שזה נכתב לשמה, אז גם כשזה שניים הם צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ומר סבר, דעתו של רבי יהודה, שהסיבה שהשליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו. אז השליח הוא זה שמקיים את החתימות. אבל אם יש כאן שני עדים, אז הם עצמם מצויים לקיים את החתימות, אז הם לא צריכים לומר, בפנינו נכתב, ובפנינו נחתם. שואלת הגמרא, אם כן, מה נמצא פה? שיש ויכוח בין החכמים לבין רבי יהודה, מה הטעם שתקנו חכמים לומר, בפני נכתב ובפני נחתם, האם זה משום לשמה, או משום קיום החתימות? זה הרי ויכוח בין רבא לבין רבא. אז לימה וכי נאמר דרבא ורבא, רבא שאומר שהטעם שאומרים בפניי נכתב ובפניי נחתם זה בגלל שבני חוץ לארץ אינם בקיאים בלשמה, ורבא שאומר שזה בגלל שאין עדים מצויים לקיימו, תנאי היא, הוויכוח שלהם שהם באים להתווכח כמו שכל אחד אומר את דעתו, בעצם הם כבר מביאים דעות של תנאים שקדמו להם? הרי זה לא ייתכן. לא ייתכן שאדם בא ואומר את הדעה של עצמו כדעת עצמו, בזמן שכבר יש בדורות קודמים כאלה שכבר סברו את הדעה הזאת. צריך להגיד את זה בשמם. תרץ את הגמרא, לא בזה הוויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה. זאת אומרת, גם רבא וגם רבא, כל אחד מהם יכול להסביר שחכמים ורבי יהודה סוברים כשיטתו. רבא מתרץ כמו הליש נקמה, כמו הלשון הראשון. ובאמת גם חכמים וגם רבי יהודה מסכימים שהסיבה שתקנו שהשליח יאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, זה כדי שהוא יקיים על ידי זה את החתימות של העדים. כי אין כל כך עדים בארץ ישראל שבקיאים בחתימות של בני חוץ לארץ. ברגע שחכמים נתנו כוח לשליח להעיד ולקיים את החתימות, אז גם אם הבעל יבוא ויטען שחתימות מזויפות, לא נשמע לו. ומדובר כאן שהשליח הוא זה שאומר בפניי נחתם. והשניים שאומרים בפניי נכתב, הם לא שליחים של הבעל. לפי חכמים, הגט פסול. למה? חוששים שיבוא פה איזה בן אדם ויראה שיש אחד שאמר בפניי נחתם, הגט, החתימות שבגט, ועל פיו מקיימים את החתימות. יבואו ויחשבו שבכל שטר אפשר שעל ידי העדות של אחד נקיים את שתי החתימות. וזה לא נכון, צריכים בדרך כלל שני עדים. כאן בגט יש תקנה מיוחדת, ודווקא בשביל זה תקנו שאותו שליח גם יאמר בפניי נכתב וגם בפניי נחתם, כדי שיהיה היכר שזה שונה משאר השטרות. אבל כאן כשהוא לא אומר בפני נכתב, אלא רק בפני נכתם, יבואו לטעות ויכשירו גם בשאר שטרות קיום של עד אחד. ורבי יהודה סובר שיש הבדל גדול. אמנם אותו שליח לא אומר בפני נכתב, אבל יש כאן שניים שאומרים בפני נכתב. ורק אז אנחנו מקיימים את זה. לכן לא יבואו להחליף בשאר שטרות. אבל אין הכי נמי, כששניהם שלוחים של הבעל, בכלל לא צריכים לומר בפני נכתב או בפני נכתם. זה ההסבר של רבא. ונמצא אם כן שהוויכוח לפי דעתו בין חכמים לבין רבי יהודה לא קשור בכלל מה הטעם שאומרים שהשליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתב. אלא הם שניהם, גם חכמים וגם רבי יהודה, הסברו כמותו שהסיבה היא כדי שהשליח יקיים את החתימות. ורבא אמר לך, כמו הלשון השני, האמת, הטעם, למה תקנו למה בפניי נכתב ובפניי נכתם, דכולי אלמא בעינן לשמה, גם חכמים וגם רבי יהודה מסכימים שהטעם הוא כדי שנדע שהגט הזה נכתב לשמה, כי בחוץ לארץ היה מיעוט שלא ידעו שצריכים לכתוב את זה לשמה של אותה אישה שמתגרשת. ובמה הוויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה? האחה, במה הסכינן? לאחר שבני חוץ לארץ כולם למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה. ועדיין, נשארה התקנה שהשליח יאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם, גזרה שמה יחזור הדבר לקלקולו, אולי שוב הם ישכחו בני חוץ לארץ את ההלכה הזאת. אבל כאן כששניים נשלחו על ידי הבעל להביא את הגט לארץ ישראל, כאן כמפלגי, כאן הוויכוח, דעת חכמים, מר סבר, גזרינן שמה הם ישכחו שוב שצריך לכתוב את הגט לשמה, לכן צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, גם אחרי שבני חוץ לארץ בקיאים בלשמה. ואם הוא לא אמר, הגט פסול. ודעת רבי יהודה, אמר סבר, לא גזרינן, כאן כשיש שניים שמביאים את הגט, זה דבר לא מצוי. ובדבר לא מצוי, לא גזרו חכמים. ואם כן, הם לא צריכים בכלל לומר בפני נכתב או בפני נכתם. כי הרי בני חוץ לארץ כבר בקיאים בלשמה. ומה תאמר, אולי הבעל יבוא ויטען שהחתימות מזויפות? יש כאן עדים מצויים, כי יש כאן שני עדים. הם עצמם יקיימו את החתימות. לכן לא צריך לומר, בפנינו נכתב ובפנינו נכתם. שואלת הגמרא, אם כך, שרבי יהודה סובר שהמשנה מדברת אחרי שבני חוץ לארץ למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה, ולא גוזרים שמה יחזור הדבר לקלקולו. אם כן, לפלוג נע מרבי יהודה ברישה, שרבי יהודה יחלוק על חכמים. ויכשיר גם במקרה הראשון, כשאחד אומר בפניי נכתב, ואחד אחר אומר בפניי נכתם, גם אז, לפי רבי יהודה, יהיה כשר, כי הרי לא חוששים שמה זה לא נכתב לשמה, כי הרי בני חוץ לארץ למדו, ואין חוששים שמה יחזור הדבר לקלקולו, כי יש כאן שני שליחים, ושני שליחים לא גזרו. וגם, כיוון ששני שליחים, הם בעצמם יוכלו גם להעיד שהחתימות האלה הן טובות. אומרת הגמרא, נכון, ההתמר עלה, באמת נאמר על זה, אמר אולה, חלוק היה רבי יהודה אף בראשונה, באמת רבי יהודה מכשיר גם במקרה הראשון של המשנה, כשאחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נכתם. שואלת הגמרא, מטיב רב אושעיה לאולה. וקשה עליו קושיה, הרי שנינו, רבי יהודה מכשיר בזו, דווקא כששניים אומרים בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נכתם, ולא באחרת, מה אליו? וכי לא נאמר שלא באחרת הכוונה למיוטי, למעט את המקרה אחד קודם, כשאחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נכתם, שבזה רבי יהודה לא יכשיר, ואיך אתה אומר שגם כאן רבי יהודה מכשיר? דוחה הגמרא לא, ולא באחרת, לא בא למעט כשאחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נכתם. גם במקרה הזה רבי יהודה מכשיר, זה בא למיוטי, זה בא למעט. בפניי נחתם, אבל לא בפניי נכתב. במקרה שיש שליח אחד שמעיד בפניי נחתם, אבל לא בפניי נכתב. ואף על פי שפשוט שרבי יהודה לא אמור להכשיר מקרה כזה, כי הרי יש כאן שליח אחד, וכל מה שרבי יהודה מכשיר זה רק בשניים. בכל זאת, מחדש את הברייתא שרבי יהודה פוסל. אף על פי שזה פשוט. כי סל קלת החמינה היה עולה בדעתנו, הועיל ולא גזר רבי יהודה גזרה שמה יחזור דבר לקלקולו, שמה יחזרו וישכחו בני חוץ לארץ, שצריכים לכתוב את הגט לשמה. נאמר גם שאת הגזרה של דילמה עתה להחלופה בקיום משטרות דאלמה, בעד אחד נמי לא גזר. אולי רבי יהודה גם לא יגזור את הגזרה שחוששים שאם אחד יאמר בפניי נחתם, והוא לא יאמר בפניי נכתב, מה בעצם הסיבה שזה פסול? הרי בני חוץ לארץ קיים כבר בלשמה, אז מה צריך להגיד בפניי נכתב? צריך לומר גם בפניי נכתב, כדי שיהיה הבדל בין קיום של גט לבין קיום של שאר שטרות, כדי שאנשים לא יבואו לטעות כמו שאפשר לקיים גט על ידי עד אחד, יהיה מספיק לקיים גם שאר שטרות על ידי עד אחד. ולכן עשו את השינוי הזה, שבגט צריך גם לומר בפניי נכתב, ולא מספיק לומר בפניי נחתם, כמו שמספיק בשאר שטרות. אולי נאמר שרבי יהודה גם לא חושש את הגזרה הזאת. כמה שמלן, רבי יהודה מכשיר רק בזו ולא באחרת. שרבי יהודה מודה לחכמים שבמקרה שהוא רק אמר בפניי נחתם, זה יהיה פסול. אבל כשיש כאן שני שלוחים, גם אם אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, רבי יהודה מכשיר. התמר נמי, באמת כך נאמר בבית המדרש, כמו הלשון של רבא, כמו איך שהוא מעמיד את הוויכוח בין חכמים לבין רבי יהודה. אמר רבי יהודה, אפילו שניים שהביאו גט ממדינת הים, אנחנו לא אומרים שברגע שזה שניים, הם לא צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אלא באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, שרק לפי דעת רבי יהודה הם לא צריכים לומר, אבל לפי דעת חכמים, אפילו שהם שניים, הם יצטרכו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. עד כאן דף ט"ז.